שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר איגרת תימן מאת רבנו הרמב״ם, ואנחנו משתמשים לצורך זה במהדורה של איגרות הרמב״ם של הרב יצחק שילת ועמוד קוף למד דלת. אנחנו כאן עסוקים בארבע הראיות שהביא איזה מומר יהודי שהמיר את דתו לאסלאם, הביא ארבע רמזים לדעתו מן הכתוב למוחמד. בשניים מתוך הארבע עסקנו בשיעור שעבר, ואנחנו כאן משלימים את אחד מהשניים, שזה היה הפסוק שנאמר על ישמעאל, ואפרעו והרבהו במאוד מאוד. כן, כלומר הקדוש ברוך הוא אמר על ישמעאל שהוא ירבה במאוד מאוד, במאוד מאוד בגמטריה מוחמד. והרמב"ם מאיר שגם המוסלמים המקוריים, לא המומרים, טוענים שמוחמד היה מוזכר בתנ"ך ובאבנגליון, ומעולם לא השתמשו בפסוק הזה. אז כלומר זה כבר קושיה, איך האורתודוקסיה המוסלמית לא משתמשת בראיות שהביא היהודי הזה? זה כבר מחליש. אפילו, ובעצם הטענה שהייתה למוסלמים היא שמוחמד הוזכר בתורה ובאבנגליון, אבל מחקו את שמו. נכון? ככה הטענה. היהודים והנוצרים מחקו את שמו מן התנ"ך ומן הברית החדשה. עכשיו, מעניין שהרמב״ם יש לו ידיעה מעמיקה באסלאם, ולכן הוא מאיר פה הערה. וממה שראוי שתדע, שהשם שחושבים הישמעאלים שהוא כתוב בתורה אשר נתלים הפושעים בו, שהוא במאוד מאוד, אינו מם חת מם דלת, אלא הוא א' חת מם דלת. כן הוא לשון מאמרם שימצאו כתוב בתורה ובעבון גיליון שמו אחמד, וניסר במאוד מאוד כמספר זה השם שחשב שהוא כתוב בתורה. כלומר, המוסלמים טוענים שבתנ"ך הוזכר מוחמד וגם באבנגליון, אבל לא בשם מוחמד, אלא בשם אחמד. אחמד זה השם המיסטי של מוחמד, כאילו שורש נשמתו, משהו כזה. ומוחמד זה השם הארצי שלו, בארץ. הנה, אם כבר אתה מוצא רמז למוחמד בתורה, היית צריך למצוא מילה שהגימטריה שלה היא אחמד, ולא הגימטריה שלה מוחמד. ככה טענה של הרמב״ם. מה? מה שמצא אותו פושע, אותו יהודי מומר, טוען שכתוב במאוד מאוד גימטריה מוחמד. המוסלמים בעצמם לא טוענים את זה. הם טוענים ששמו של מוחמד הוזכר בתנ"ך, אבל לא בשם מוחמד, אלא בשם אחר, אחמד. מה? הם טוענים שזה נמצא בכמה פסוקים של התורה, ששם זה נמחק. לגבי אחד, יש אחד באבנגליון שאומרים במפורש ששם היה כתוב, ובאמת זה לא כתוב באבנגליון שלנו, כמו שלפנינו, יותר נכון. ולגבי השם שבתורה, אני לא יודע איפה הם אמרו שהוא היה כתוב. אבל בכל מקרה, לא מוזכר מוחמד כשמו של אותו אדם בתנ"ך, לפי המוסלמים. בסדר? אז כך שזה קושיה אפילו על הראייה הזאת, עם כל קלישותה, אז הרמב״ם מוסיף לה עוד קלישות על גבי קלישות. בסדר? כלומר, שמו היה, לפי התורה, שמו אחמד. ואומנם, זה בלי קשר לאקטואליה, ואומנם אומרו, הופיע מהפן. עכשיו אנחנו חוזרים לראיה הראשונה מתוך הארבעים. אני זוכר זאת הייתה הראיה הראשונה שהוא הביא. כן, כן, כן. הראיה הראשונה בעמוד קוף למד א'. כן, וכן אומרו, הופיע מהרפרן רומז אליו. כן, מה שכתוב בפרשת וזאת הברכה. ויאמר, השם מסיני בא, וזרח מסעיר למו, הופיע מהרפרן, ואתה מרביבות קודש, ממינו אש דת למו. אז אותו מומר, יהודי שהתאסלם, טען שהביטוי הופיע מהר פרן זה רמז לדת האסלאם, כי הקדוש ברוך הוא הופיע לפי שיטתו, דרך מי שיושב בהר פרן. הרי מי יושב בהר פרן? ישמעאל, וישב במדבר פרן. אם כן, הקוראן כבר בוסר בתנך לפי זה. בסדר? זו הטענה של אותו מומר. אגב, הטענה הזאת מובאת כבר בספר אמונות ודעות לרבינו סעדיה גאון. יש כבר בימי רב סעדיה מי שטען את זה, וגם אז רב סעדיה היה צריך לענות על הטענה הזאת. כן? עכשיו פה הרמב״ם יגיד מה שיש לו לומר. ואומנם, אומרו הופיע מהר פרן הוא פועל עבר. הרי הופיע זה עבר, לא עתיד. עכשיו מי אומר את הפסוק הזה? משה. משה חי זמן רב לפני מוחמד. זה לכל הדרך. לכן זה לא עובד. ואילו אמר יופיע שון עתיד מהר פרן, היה אפשר למי שתיטב לו ההתעה להתעלות בו. ואולם אחר שאמר הופיע, הראה שהוא עניין שהראה כבר. אז מהו הדבר שמשה רבנו דיבר עליו? מהו אותו דבר שעליו הוא אומר הופיע מהר פרן? זה על מעמד הר סיני. וזה שהוא מתאר מעמד הר סיני. ואומר, כשהשם נגלה על הר סיני, לא ירד האור מן השמיים על הר סיני כרדת הברק, אבל הופיע בנחת. נגלה מראשי הערים לאט לאט, מראש הר אל ראש הר, עד ששכן על הר סיני. אמר השם מסיני בא, וזרח כבר לפני כן, מסעיר למור, הופיע מהר פרן. כן, כלומר, זה בא לומר שהתורה מופיע בצורה הדרגתית. מעניין, מה יש ללמוד מזה? שגם ההתגלות, כשהיא כפויה, היא מתחשבת באדם. יש ביטוי בספר תהילים, פרק כ"ט, כל השם בכוח. אז איך אנחנו מתארים לעצמנו כל שבא בכוח? כמו רעידת אדמה. כן, זה משהו אדיר, עצום. כשאני רואה דבר כזה, אני מזדעזע מרוב הלם, מרוב פחד. איך חז"ל פירשו כל השם בכוח? לפי כוחו של כל אחד ואחד. כלומר שההתגלות היא נעימה, היא בניחותה. היא חודרת אל כל אחד ואחד לפי עניינו, לפי כוחו. כן? זה מה שאומרים חז"ל. עכשיו מעניין שאם כבר אנחנו צריכים להרחיב קצת את זה, בספר בראשית ישנו תיאור של התגלות קדומה אל האנושות. כן, הרי בכל הסיפורים העתיקים של הגויים, בכל המיתולוגיות, מדברים על תקופה שבה האלים היו על הארץ. סליחה, תמיד במיתולוגיות העתיקות. שהיום האלים הם למעלה, אבל הייתה תקופה שהאלים היו בינינו. מה הם מתכוונים? מה המחשבה שיש אצל הגויים האלה, מאחורי אמירות כאלה? המחשבה היא שהייתה התגלות. התגלות אוניברסלית אל כלל האנושות. ושההתגלות הזאת נשכחה, או התרחקה מבני אדם. ומעניין, ההתגלות הזאת מסופרת גם בספר בראשית. נכון? או לא? מה? וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. וירד השם. וירד השם זה ביטוי שאם אנחנו לוקחים אותו ברצינות, צריך להשוות אותו לכל המקומות האחרים שכתוב בהם וירד השם. ותמיד מדובר על התגלות. וירד השם על הר סיני, וירד השם לראות את העיר. אז רש"י שם מביא להיפרע. זה מידת פורענות. בסדר, אין בעיה. באמת ההתגלות הזאת הייתה פורענות. אבל היא קודם כל התגלות. התגלות שגרמה להם בעיה. עכשיו צריך להבין משהו. מה היה פשעם של אנשי דור הפלגה. בלי להיכנס לכל העומק של מה שהם רצו, הם רצו להיות ביחד. כנראה שלהיות ביחד זה רע. כן? מעניין למה? כנראה שהם רצו למחוק את ההבדלים בין האנשים. כלומר, זה היה כמין רצח של האישיות הפרטיקולרית. אי אפשר שכל אחד יהיה הוא. כולם צריכים להיות משועבדים למבצע. המבצע האחד, בניית המגדל. וזה כדי להרחיק את האלוהות מהם. כן, כמו שכתוב בספר יוב, ויומרו לאל, סור ממנו, ודעת דרכיך לא חפצנו, לא מעוניינים בך. כן, ככה בספר יוב מתואר מעשה המגדל, שאמרו לאל, סור ממנו. וגם בסדר העבודה, טעו באושרם ועשו מגדל. ויאמרו, לכו ונבקיע הרקיע להילחם בו. וההתגלות של דבר השם בדור הפלגה גרמה לפלגה, גרמה למחלוקת. והשאלה, איך יכול להיות שההתגלות גורמת למחלוקת? פשוט מאוד. כשיש התגלות של הבורא, כל אחד ואחד מרגיש את עצמו מאוד. כלומר, כשאני לעומת אחרים, אני בטל. אבל כשאני חושב שהקדוש ברוך הוא רצה שאני אהיה קיים, זה נותן משמעות עצומה לאני שלי. זה מה שאומרים כל בוקר, מודה אני לפניך. כלומר, קיבלתי את האני ממך. כיוון שקיבלתי את האני ממך, כשאני פוגש אותך, זה מעצים אותי מאוד. יש לי זכות, יש לי כוח לומר, אני. ואז התוצאה הייתה שההתגלות גרמה לכל אחד ואחד להרגיש את עצמו. ולא הבינו איש שפת רעהו. אם כן, יש התגלות קדומה. בסדר? אז, בבקשה? זה היה לפני שהייתה התגלות של כנסת. הכנסת ישראל היא כנסת. כנסת היא מכנסת את התכנים של כולם. אשר בחר בנו מכל העמים. כלומר, מכל עם ועם, הקדוש ברוך הוא לקח קצת, ועשה מזה עם ישראל. זה משהו כללי. זה משהו... זה לא משהו שמוחק, זה משהו שכולל. מובן מה שאני אומר?
כן, אבל אם אנחנו, לא יודעת, אנחנו מוצאים את המקום שלנו, אז איך זה בא לביטוי יחד עם המושג
הזה? כן, כלומר, בכנסת ישראל אין שום סתירה בין ההתכללות בתוך הכלל לבין הפרטיות. ההפך, ככל שאני יותר כללי, אני מוצא יותר את עצמי. ככל שאני יותר מוצא את עצמי, אני יותר כללי. כלל שהוא צריך לפרט ופרט שהוא צריך לכלל. הגויים המציאו שיש או כלליות או פרטיות. אנחנו יודעים לשלב ביניהם. זה מה שכתוב, כמים לים מכסים. מסבירים חכמי הקבלה מה זה, איך המים מכסים את הים. לכאורה המים זה הים. אלא הכוונה, הים הקרקעית. אם אני מסתכל על הים מלמעלה, אני רואה אחדות. זה שטח אחד. אם אני מסתכל על הקרקעית, אני רואה שהמים מכסים בדיוק, ממלאים בדיוק את כל הנקיקים. כל פרט ופרט. אז כך שבעצם דעת השם היא כמים לים מכסים, היא כלל שאינו סותר את הפרט, והפרט אינו סותר את הכלל. זאת עבודה מיוחדת של הכנסת ישראל. צריך ללמוד את זה, כי הקומוניסטים והאינדיבידואליסטים לא הבינו את זה. יש לנו כל מיני משטרים קולקטיביסטים בעולם, שרוצים לכלול את הכל כמסה אחת, תוך כדי מעיסת ומעיכת היחיד. ויש לעומת זה משטרים אנרכיסטיים או אינדיבידואליסטיים, ליברליסטיים וכולי, שרוצים את האינדיבידואל. כן? ורק בכנסת ישראל אנחנו מוצאים את החיבור הזה. גם הרב קוק אומר בגנזי הראייה, יש לו מאמר ששם הוא כותב שבוודאי שההשגחה העליונה צריכה להיות דומה לטוב שבמשטרים. והמשטר הפוליטי האידיאלי הוא זה שמכיר את טובת הכלל כטובת הפרט כאחד. בטובת הפרט כאחד. אז בואו, אם כן, אפשר לפי זה להבין מה שכאן כותב הרמב״ם, שהדיבור מופיע באופן שהוא מתחשב במקבל, אף על פי שהוא בא להכניע, כי הרקפה עליהם הרכגיגית, אבל הרקפה עליהם הרכגיגית לא מחק את האישיות של כל פרט, אלא להפך, לפי כוחו של כל אחד ואחד. כן, בבקשה. הרי כל מידותיו של הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה. ובמידה שאדם מודד, כך מודדים לו. הרי ברור שההתגלות בהר סיני לא הייתה מתרחשת, אם לא הייתה הכנה כלשהי לקבלת התורה. אמנם, חז"ל כבר רומזים שההכנה לא הייתה מספקת. אבל הכנה כלשהי צריכה להיות. שאם לא כן, מצאנו התגלות שמחקה לגמרי את המקבל. קוראים לזה המבול. המבול היה התגלות. אבל התגלות שמחקה לגמרי את המקבל. זה לא מה פתאום. אין מים אל התורה, אדוני. ארובות השמיים יפתחו. ארובות השמיים יפתחו, אז קרה משהו שם. כתוב, ויהי הגשם על הארץ 40 יום ו-40 לילה. אז זה לא סתם. כן? ברור, זה דור שקיבל את התורה, דור המבול. אבל מה נשאר מזה? רק אחד בטבע שלו. עם שבע מצוות בני נוח. זה מה שנשאר. או למשל, גם בעשר המכות. זאת הייתה התגלות. איך כתוב? וידעו מצרים כי אני השם. בנתותי את ידי על מצרים. לא, זו התגלות ניסית שם. ההתגלות שם מחקה את מצרים לגמרי. זאת אומרת, זה מסוכן. התגלויות זה לא דבר פשוט. אבל הייתה הכנה כלשהי. כלומר, רואים שהאנושות בימי המבול הייתה ראויה לקבלת התורה. והראיה שמשה היה שם. כן, משה מן התורה מניין שנאמר בשגם ובשר. וגם במצרים. מצרים הייתה אומה גדולה מאוד. לכן היא זכתה להתגלות הראשונה. אלא שזה גם חיסל אותה. אחר כך הייתה התגלות נוספת אצלנו, ושם כתוב, וייחן שם ישראל נגד ההר. בלב אחד כאיש אחד, וזה מה שמנע את הקטסטרופה. כן, אחדו.
מה מתחיל קודם?
אני חושב שכבר שאלת את השאלה הזאת. אני חושב שכבר שאלת את זה. כן, הלאה. אז לכן אומר הרמב״ם, אני שוב חוזר, לא ירד האור מן השמיים על הר סיני כרדת הברק, אבל הופיע בנחת. נגלה מראשי הערים לאט לאט. כן, בבקשה. השאלה מה קרה שם בדיוק? אולי זה מתן תורה. כן, אין מים אלא תורה. אם אתה זוכה, אתה מקבל תורה. לא זוכה, זה מים. באותו הדבר, נכון? המים זדונים. ברור. לכן זה באמת נפל עליהם, מסכנים. כן? אבל צריך להבין, שם כתוב, בעצם היום הזה בא נוח וכל אשר לו אל הטבע. מה זה בעצם היום הזה? זה ביטוי שאומרים על התגלויות, על דברים גדולים, נכון? טוב. ברור שזה גשמי. הנוח היה אדם גשמי, והמבול זה המים גשמיים. מה הבעיה? השאלה מה היה שם? זה כמו שנגיד, מישהו נותן לך כוס מים, ויש שאתה מצאת מים בדרך. זה לא אותו הדבר. זה מים וזה מים. כן, אבל זה בו מישהו יגיש לך. זה לא אותו דבר. כן. כן, מסיני בא אל ישראל. נכון? התחיל מסיני? לא, הוא אומר שלא. לא, התחיל מסיני. כתוב, השם מסיני בא, וזרח מסיר אל עמו. מה זה וזרח? וזרח מקודם. כלומר, כשכבר זרח מסיר אל עמו, הרי זה עבר מוקדם. לפי רש"י, כל מקום שהנושא קודם לנסו בעברית, זה עבר מוקדם. מה שמכונה באנגלית past perfect. או בערבית passé antérieur. כלומר שזה הקודם. אז לכן, השם מסיני בא, אבל כבר לפני כן זרח מסעיר לעמו. עד ששכן, לאט לאט, מראש הר אל ראש הר, עד ששכן על הר סיני. אמר, השם מסיני בא, וזרח מסעיר לעמו, הופיע מהר פרן. בכאן אומרו, למו? רצונו לומר, לישראל. כלומר, אף על פי שזה היה בסעיר, זה לא היה בסעיר לנוצרים, אלא למו? לישראל. והתבונן, איך אמר בפרן שהוא רחוק, הופיע, ובסעיר שהוא קרוב יותר, זרח. ובסיני, אשר אליו הקשה ובו שכן האור, כמו שנאמר, וישכון כבוד השם על הר סיני, אמר בו מסיני בא. כלומר, יש פה ביטויים של ריחוק וקרבה. הופיע זה יותר רחוק, זרח יותר קרוב, בא ממש. בסדר? כן, מה? מה? למו זה לא לנו. למו זה להם. בעברית מקראית, למו זה להם. כן? כמו תורישמו ידי, כן, כי שמו ים, זה שני היפנים שהיו בקריאת ים סוף, תורישמו ידי וכיסמו ים. כן. וכי עניין זה, לא יודע למה זה מצחיק, טוב. וכי עניין זה, סיפרה דבורה, כשסיפרה באומה מעמד הר סיני, הרי היא סיפרה את זה, היא לא התכוונה לדבר אל המוסלמים, המוסלמים עוד לא נולדו בכלל. מה היא אומרת? שהאור הולך לאיתו מהר אל הר, אמרה השם בצדך מסעיר, בצעדך משדה אדום, ארץ רעשה גם שמיים נטפו, זה סיני מפני אלוהי ישראל. כן, פשוט אני משלמתי את הפסוק כדי שנבין מה הרמב״ם רוצה לומר. כתוב כאן וגומר, וגומר הכוונה שצריך להשלים את הפסוק. אגב מעניין, דבורה כשהיא שרה את השירה שלה, מה זה היה? זה היה שירת ניצחון. כן, ניצחנו בקרב, ואז מתחילים לשיר. ועל מה מדברים? הר סיני. מה זה קשור בכלל? היא הרי עכשיו ניצחה בגליל, כן, באלון בצעננים שם. מה היא צריכה להזכיר את הר סיני? אלא ברגע שקורה מאורע גדול מבחינה לאומית, ומבחינתה זה היה מאורע עצום, הניצחון על יבין מלך כנען וסיסרא, אז פתאום כל המאורעות הגדולים המייסדים את הזהות הלאומית מופיעים אצלה. כן, פתאום נזכרת בסיני. למה? כי זה מהדברים שהיו מונחים במודע הקולקטיבי של האומה באותם הימים. מה שמוכיח על הספונטניות, כלומר הספונטניות של הזכור סיני, כי הרי זאת לא המטרה שלה בכלל לדבר על הר סיני, שמה היא רוצה להודות לשם על הניצחון על הכנענים. ודווקא אז היא נזכרת בסיני, מה שמוכיח את ההיסטוריות של מעמד הר סיני. כי הרי הטקסט לא נכתב על מנת לספר לנו שהיה מעמד הר סיני. אלא זה מוזכר בדרך אגב. מה שקרה הוראה אגבית בחינוך. כן, אבל זה אומר שמעמד הר סיני היה ידוע באומה. כדבר שכולם מדברים עליו. כן? אגב, אם כבר אנחנו מדברים על זה, גם גדעון בן יואש, בערך בין אותה תקופה, מגיע אליו מלאך האלוהים, כלומר נביא, ואומר לו, השם עמך גיבור החיל. ואז גדעון מגיב בכעס ואומר, בי אדוני, ויש השם עמנו? והיה נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו במופתים העלה השם את ישראל ממצרים, ועתה מצאתנו כל זאת. הוא מתלונן על הצרות שעושים המדיינים. הוא אומר, זה דומה ליציאת מצרים. גם פה אנחנו רואים שהמטרה של הטקסט לא הייתה לספר לנו שהייתה יציאת מצרים, אלא לספר על אופיו של גדעון. ומיציאת מצרים, כן, ולכן הוא חזל שזה היה למחרת פסח וכו'. כלומר, שהמוטיב של היציאה ממצרים היה ידוע כדבר המובן מאליו באומה, שזה הזיכרון הלאומי הספונטני שעולה בנפש. מכאן להיסטוריות של יציאת מצרים, ושל מעמד הר סיני כבר, טוב. מה? אתה לא זוכר מה אתה לא זוכר. וואי, איזה בעיה. מה יפתח? יפתח, כן, דבר, כן, יפתח. הוא מתווכח שם עם מלך המון. כן, זה נכון. טוב, מדובר בתקופות קדומות, סך הכל. אז מה שהוא אומר כאן, שהנבואה בהר סיני, הברק הזה, לא היה ברק, אלא זה הופיע באופן הדרגתי. כן. וכפי מה שבערו החכמים. זל. עכשיו, פה יש חידוש עצום. אתם מכירים את האגדה של חז"ל, שהקדוש ברוך הוא חיזר עם התורה על כל האומות. אני הלך לבני ישמעאל, לבני אדום, לבני עמון ומואב. בני אדום אמרו, שמע, אנחנו בנויים על חרבך תחיה, מה זה לא תרצח? אמרו לו, בני ישמעאל, מה, אנחנו בנויים על גניבה, ידו בכל ויד כל בו, מה זה לא תגנוב? ואמון ומואב אמרו, אנחנו בכלל בנויים על גילוי עריות, שלוט בעל בנותיו, מה תגיד לנו לא תנאף? כן, כלומר, כל הדברים האלה, חז"ל היו צריכים לדון, מה המשמעות שלהם, כלומר, זה מובא בחז"ל, השאלה, המפרשים דנו במשמעות של זה, והנה לרמב״ם יש פירוש משלו, שאנחנו נעסוק בו בפעם הבאה, שלום.